תס"ז, סעיף י"ג. אם הגעילו יורה מחומצת בת יומה, וירדו המים לבור בתוך הפסח, אסור לשתות ממה בפסח בשביל שנתערבו. אם הגעילו יורה מחומצת בת יומה, אומר המשלבור ומיירי, מדובר שהגעילו כל זמן, קודם זמן ניסורו, שאם לא כן, אין להגעיל כלי שהוא בן יומו, כמו שהדבר בסימן תפנון ב'. ואף על פי שאין להגעיל כלי איסור כשהוא בן יומו, כמו שובר ביורדיה בסימן קוף א', מכל מקום, קודם פסח מותר להגעיל כלי חמץ בן יומו, וביאר המשנבור אל בסימן תפנון ב', שחמץ קודם זמן איסורו נידון כדבר היתר, ונמצא שהכלי חזר ובלה נותן טעם בין נותן טעם דהיתרה. החמץ שבלה הכלי הרי הוא היתר, ואף המים שבלו את טעם החמץ הבלוע בכלי הרי זה טעם היתר, ואף הטעם שהכלי חוזר ובלה מהמים הרי הוא טעם היתר. ואומנם שם הוא כתב בשם כמה אחרונים שאף קודם פסח אין להגעיל חמץ בין יומו. כל פנים כאן המחבר אומר שהם הגעילו יורה מחומצת בת יומה קודם זמן איסור, ונקט המחבר, אומר המשלבור, בן יומו, שאם היורה לא הייתה בת יומה, גם עמי הגלה עצמם מותרים בפסח, כיוון שהגעילו קודם פסח, והם אינם בני יומם. ודע שאם העגלה הייתה בתוך הפסח, אז אפילו אם היורה אינה בת יומה, אסור המים שבבור, לדעת הרמו בסימן תמ"ז בהגה, ששם כתב הרמו, שדבר שבלה טעם פגום של משהו חמץ בפסח, אסור אפילו בדיעבד. אז אם הגעילו את היורה המחומצת בת יומה קודם הפסח, וירדו המים לבור שבתוך הפסח, היינו, הירידה הייתה בתוך הפסח, אבל העגלה הייתה קודם פסח. אבל אם הירידה הייתה גם כן קודם פסח, נתבטלו המים בשישים במים שבבור. ויש מחמירים שאפילו אם יש שישים נגדם, אין להשתמש באותם מים לכתחילה, כיוון שאפשר בקלות למצוא מים אחרים. אז אם המים ירדו לבור בתוך הפסח, אסור לשתות מימה בפסח, כי יתערבו שם המים. אסור לשתות מימה, אומר המשנה ברורה, ואם עבר ובישל מהם תבשיל, כתב הפרי מקודם שיש להתיר אם הוא הפסד מרובה, כיוון שהעגלה הייתה קודם פסח. אסור לשתות מימה בפסח בשביל שנתערבו, פירוש, אף למתירים צונן לאל משום שאינו נותן טעם כלל, מכל מקום אך האסור, ועל ידי שנתערבו, הרי גוף החמץ מעורב בו. אם נמצאו גרעיני תבואה בבאר מים בפסח, כתבו האחרונים שראוי להיזהר בכל מה שאפשר, שלא להשתמש באותם מים בפסח, אפילו למתירים בצונן, דשמה נכבש בתוכו מעת לעת, והווה כבוש. ומכל מקום, אם אין לו מים אחרים, כיוון שחייו תלויים בו, יש להתיר מטעם ספק ספקה. שמה עכשיו נפלה, ואם תמצא לומר שנפלה מעת לעת מקודם, שמה לא נתבקעה ונתרקחה התוך מעת לעת, ונעשה כבוש משעה שנעשה חמץ. וסמכין על הפוסקים שצונן אינו אוסר בלי כבישה. כלומר, להשתמש במים האלו לצורך מצווה, כבר התבהר לאל שלא להשתמש בהם, שגם אם יקלים שום ספק ספק שמותר לשתות את המים, אבל זו בכלל מצות שמורות. אבל בהפסד, סומכים על הפוסקים שצונן אינו אוסר בלי כבישה. אבל במקום שאין חייו תלויים בו, התבהר לאל שבנתבקע אין לסמוך על ספק ספק כזה, ואפילו במקום הפסד מרובה, ובנתרקחה אפשר לסמוך עליו רק מקום הפסד מרובה. ממשיך המשנה ברורה, ופרוסת לחם שנמצאת בבאר עיין לאל, שהתבאר שגם אם צונן מותר, מכל מקום מים צוננים שנמצאה בתוכם פרוסת לחם בפסח, הרי הם אסורים, לפי שדרכה של פרוסת לחם להתפורר ולהתמספס בתוך המים, גם אם הם צוננים. ואפילו סימן שהמים לא מועיל כמו שהתבאר שם. ולעניין מים שנשאבו בפסח מימות ונערות שידוע שיש משליחים בהם חמץ, כגון ים כנרת, וכגון נערות שמעמידים בהם ריחיים לתחינת חיטים, וידוע שחלק מהקמח מתפזר בתוך המים, דעת רב שלמה זלמן שאין בכך איסור. לפי שאיסור משהו אינו אלא כשהמשהו הוא גדול דיו כדי שהורגש בחושי אדם. והרי אף אם יקבצו את החמץ הנמצא במים ששותה מנהרות וימות אלו למקום אחד, הוא לא יהיה בגודל שניתן לראות או לחוש אותו. וכן כתב רב ניסים וכן מובא בשם החזון איש. ובספר תשובות ספר יהושע צידד שמשהו עושה רק אם מתערב בדבר שאפשר לתת בו טעם, אבל אם מתערב בדבר שאי אפשר לתת בו טעם אינו עושה. וכיוון שאי אפשר לתת טעם בימת הכנרת, אין חמץ שניתן בתוכה אוסר את מימיו. מי שרוצה לשאוב בפסח, אומר המשנה ברורה, מבארות של עקום או מבארות של ישראל שלא נזהר בהם, מחמץ כל השנה. נכון שיסנן המים בבגד נקי בכל פעם ששואב, אבל מעיקר הדין, כתב שכונו חרב, שאין חוששים לכך, שאם חשש זה היה מעיקר הדין, לא היה מועיל סינון, כמו שכתב המשנה ברורה לעיל, שכשהייתה בבאר פרוסת לחם, לא מועיל סינון.